היום אנחנו מתחילים מסכת מעילה. אנחנו נתחיל עם קצת דברי התאמה על נושא של מעילה. קודם כל, השורש מעל, המובן של השורש, כתבתי ב-BDB ורשום שם, כן, שזה מילון אקדמי, המילון של המילים בתנך, כתוב unfaithful או treacherous, כאילו בגידה או גם יכול להיות גם הכחשה. Okay, denial. כאן המשמעות יותר בגידה, אבל מה שמעניין בפירוש הזה, שנראה עכשיו בפסוקים, כן, נתחיל עם ויקרא ה', פסוק י' ד', ואני אחזור לשאלה שלי עוד דקה. כתוב שם וידבר השם למשה לאמור, נפש כי תמאו מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם. מה, okay, לפני שנמשיך עם הפסוק, כתוב כאן, תמאו מעל וחטאה בשגגה. מה זה מעילה? מעילה זה שימוש או הנאה מדברי הקדש שמישהו עושה בשגגה. לא במזיד, אלא בשגגה. אז זה קצת מעניין שקוראים בזה בגידה, ואולי יש משהות של בגידה, אם נחזור לדיני שגגה, איפה הכי בולט עניין השגגה, זה בעיר מקלט, מי שרוצח בשגגה. אנחנו מדברים כל הזמן על הרוצח בשגגה, שהוא בעצם לא קרוב לאונס ולא קרוב למזיד, אלא הוא באמצע, ולמה הוא הולך לעיר מקלט, גם להגן עליו, אבל גם כי הוא עשה משהו לא טוב. אפילו שהוא עשה בשגגה, הרי זה בשגגה. בשגגה זה שלא בדיוק היה מספיק זכיר. אז כאן, גם בענייני מעילה, הבן אדם כנראה לא היה מספיק זכיר, כשמדובר במיוחד בהקדש, צריך לדעת שזה הקדש ולהיות זהירים, ולא להשתמש במשהו של הקדש אפילו בשגגה. ומי שלא בודק שמשהו הוא משתמש פה הוא באמת חולין, אז הוא בעצם בוגד בקודשים, בקדוש ברוך הוא, איך שנבין את זה. לא מופיע בפסוקים, דרך אגב, מעילה במזיד. ויש ויכוח, נראה את זה בהמשך במסכת, האם הוא מקבל על זה עונש מלכות, או האם הוא מקבל מיטה בידי שמיים, ואז בעצם לא נענש על ידי אדם. זה גם מחלוקה מעניינת. אז בעיקרון, המילה בתורה זה בשגגה, כתוב מקדשי השם, משם הם לומדים שמדובר באילו דברים קודשים ששייכים רק להשם ולא לבני אדם. אז מה זה בא למעט? אז קודשי קודשים, עד זריקת דם, הכל להשם. אחרי זריקת דם, זה מתפצל. אם מדובר בעולה, הרי הכל עולה להשם, ואם כן, תמיד יש דמילה בבשר עולה. אבל בקודשי קודשים, כמו חטאת ואשם, אז מותר לכהנים, הבשר מותר לכהנים, לאחר זריקת דם. אז אם כן, בשלב הזה כבר אין די מעילה, כי זה כבר לא קודשי השם. אבל האימורים של קודשי קודשים, וגם אימורים של קודשים קלים, okay, בקודשים קלים בעצם הבשר מותר לבני אדם, אפילו מההתחלה. אז אין די מעילה עד שלב זריקת הדם, ובזריקת הדם יש חיוב לשים את האימורים, כן, החלבים והאימורים, החלקים ששורפים על המזבח, יש חיוב לשים אותם על המזבח, אז בקודשים קלים, מיד אחרי זריקת הדם, לאימורים יש דין של מעילה, ובקודשי קודשים, האימורים, מההתחלה עד הסוף, גם לפני זריקת הדם וגם לאחר זריקת הדם, אז יש בהם דין מעילה, רק הבשר אחרי זריקת הדם אין בו דין מעילה. אוקיי, ממשיכים בפסוקים, רק כדי לתת רקע, זה לא חשוב בדיוק לשיעור של היום, או אולי קצת. והביא את אשמו להשם, איל תמים מנצון, והרקחה כסף שקלים בשקל הקודש לאשם. אז הוא מביא קורבן אשם, איל, שווה 2 שקלים, זה הכל עשינו בסוף המסכת הקודמת, דיברנו על זה. ואת אשר חטאת מן הקודש ישלם, מה הוא צריך להחזיר את השווי הכספי, ואת חמישתו יוסף עליו, ונתן אותו לכהן, והכהן יכפר עליו באל האשם ונסלח לו. אז הוא צריך לשלם השווי ותוספת חומש, שזה בעצם תוספת רבע, ואחרי שהוא מוסיף את הרבע, אז החלק שהוא הוסיף הוא בעצם נחשב, זה חומש של הכל. אוקיי, ולכן קוראים לזה חומש, אבל זה בעצם רבע. אוקיי, נתחיל עכשיו עם לפני שנמשיך עוד עניין רציתי להגיד, יש מחלוקת בין רשי ורמב"ם ותוספות, מה בדיוק הוא עשה כשהוא עשה מעילה? מה כל כך גרוע במה שעשה? רשי אומר שהוא חילל הקדש, הרמב״ם אומר שהוא נהנה מהקדש, ותוספות אומר זה גם הנאה וגם חילול. אוקיי? אז האם הדגש זה על ההנאה שהבן אדם קיבל, או על החילול שהבן אדם עשה להקדש? אוקיי? וזה, ותוספות דווקא אומר שזה שניהם, זה נשמע כמו מבחן אמריקאי, אחד א' או ב' או א' וב'. אז זה קצת ויכוח לגבי הבעיה. יש גם מה שיוצא הלכה למעשה, גם מי שנהנה מההקדש מקבל, הוא חייב במעילה, וגם מי שמעביר את ההקדש למישהו אחר, ואפילו אם הוא לא קיבל הנאה מזה, עדיין הוא עובר על ההקדש, כי הוא חילל את ההקדש. אוקיי, נתחיל עם המשנה. קודשי קודשים ששחתם בדרום מועלים בהן. עכשיו, יש דין, קודשי קודשים, ששחיתתן, אם זוכרים ממסכת צבחים מי שלמדה, קודשי קודשים שחיתתם בצפון, בצפון העזרה. אז לפי המשנה, מה אם שחטו אותם בדרום? אז מה לומדים? מועלים בהם. אז עכשיו הגמרא יש להוסיף את המילה כיצד. כיצד הוא חייב במקרה ששחטם בדרום? אוקיי? יש בהם דין מילה. אוקיי, לפני שאפילו נמשיך, מה זה אומר יש בהם דין מילה? הכוונה כאן שלמרות, וזה אולי נקדים במילה הזאת, במקום להתחיל עם דיני מעילה סטנדרטיים, הגמרא מתחילה עם כל מיני יוצאים מן הכלל, או אולי היינו חושבים שהם יוצאים מן הכלל, ואין בהם דין מעילה, ובעצם יש בהם דין מעילה. אוקיי? מתחילים, וזה אופייני, הרבה פעמים מסכתות מתחילות עם יוצאים מן הכלל. אז כמו מסכת מכות, כיצד אין העדים נעשים זוממים, במקום כיצד העדים נעשים זוממים. אז קודשי קודשים ששחתם בדרום מועלים בהם, הכוונה שלמרות שאסור להקריב אותם על המזבח עכשיו, כי הם פסולים, עדיין יש בהם קדושה, ואם יש בהם קדושה, מישהו משתמש בהם לצרכיו, מועלים בהם. אפשר לראות בזה כסוג של הגנה, על מקרה שפתאום משהו נפסל ואנשים קופצים על הבשר, או בוא נאכל את זה, או בוא נשתמש בזה לצרכינו. ולא רצו שאנשים יקפצו מידי, אלא אמרו, לא, 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 אפילו אם זה נפסל, עדיין יש בזה דין מילה, בגלל הקצת קדושה שיש בו עדיין, ונדבר על זה, מה זה בדיוק בהמשך. שחתם בדרום וקיבל דמם בצפון, בצפון וקיבל דמם בדרום, יש שתי אופציות, או שהוא שחת בדרום, ועשה קבלת אדם, יש ארבע עבודות עיקריות בקורבן, שחיטה, קבלה, זה לקבל את אדם בכלי שרת, הולכה, להעביר את זה למזבח, וזריקה. אז אם הוא עשה גם השחיטה וגם הקבלה צריך להיות בצפון, אז אם הוא שחט בדרום אבל קיבל דמה בצפון, או בצפון וקיבל דמה בדרום, שהוא עשה הבדל בין הקבלה, או השחיטה או הקבלה היה במקום הלא נכון, עדיין יש פה דין מעילה. עוד מקרים, שחט ביום וזרק בלילה, כל העבודות אמורים להיעשות ביום ולא בלילה. מה אם הוא זרק את אדם בלילה, או שחט בלילה וזרק ביום, או ששחטן חוץ לזמנו וחוץ למקומו. זה לא בדיוק שהוא שחט את זה חוץ לזמנו וחוץ למקומו, אלא זה מה שאנחנו קוראים פיגול, שהכהן היה לו מחשבה כששחט, שהוא יאכל או יקטיר על המזבח בזמן הלא נכון או במקום הלא נכון. זה מה שאנחנו קוראים פיגול. אז אם הוא פיגל את הקורבן, מועלים בהם למרות שקורבנות, כל המקרים האלו פסולים, עדיין יש בהם דין מעילה. אחר כך בגמרא נצטרך להסביר למה אצל כל המקרים האלו היו צריכים להוסיף גם המקרה הזה, גם המקרה הזה, מה החידוש בכל מקרה. כלל אמר רבי יהושע, משנה ממשיכה, כל שהיה לשת היתר לכהנים, אין מועלים בה. וכל שלא היה לשת היתר לכהנים, מועלים בה. אם היה שעת יתר לכהנים, שבעצם הכהנים היו מותרים לאכול את הקורבן, אז ברגע הזה, כמו שהסברתי קודם, אם נזרק אדם והבשר הותר לכהן, כבר אין דין מעילה. אבל אם לא היה לשעת יתר לכהנים, אז מועלים בה. אז אם אף פעם לכהן לא היה אפשרות, כמו במקרים שלנו, שהוא שחט בדרום, כן, ואז אין אפשרות לכהן לאכול בכלל. אז ברור שכן, אז יש בזה עדיין דין מעילה. איזו היא שהיה לה שת היתר לכהנים, אז עכשיו מסבירים מקרים שהיה שת היתר, שהקורבן יכול להיפסל, אבל אחרי שכבר הותר לכהנים, שלנה, ששירו את זה בלילה, וזה כבר הפך לנותר. ואז הכהן היה מותר לאכול את זה אתמול, אבל עכשיו, שזה כבר מחורת, הוא לא יכול. זה יהיה מקרה שהיה שת היתר, ואם כן כבר אין מעילה. ושנטמעה, אוקיי, היה מותר לכהנים לאכול, ואז מישהו טמא, כן, טמא את הבשר. ושיצאה, היה בעזרה אחרי זריקת דם, ואז מישהו הוציא את זה מהעזרה, וזה ברגע שעושים את זה, פוסלים את הבשר, ואם כן. זה כל המקרים האלו כבר אין דין מעילה. ואיזו היא שלא היה לה שת היתר לכהנים, שנשחטה חוץ לזמנה, חוץ למקומה, ושקיבלו פסולים וזרקו את דמה. כל המקרים האלו שנשחטה במחשבה של פיגול, זה לא היה לה שת היתר לכהנים, או מישהו פסול קיבל את הדם, או מישהו פסול זרק את הדם, ואז אף פעם הבשר לא היה מותר לכהן, ואם כן, יש עדיין דין מעילה. מה מתחילה עם שאלה? קטני קודשי קודשים ששחטם בדרום מועלים בהם. פשיטה, משום תשחיקתם בדרום, אף הכינון מדי מעילה? רק בגלל שמישהו שחט במקום לא נכון, נגיד שאין דין מעילה, זה קצת מוזר. הרי זה לא שזה מוזר. זה שצריכים להזכיר את זה במשנה, די מוזר. הרי ברור שיש בזה דין מעילה. אז מה אומרים? לא. איצטריך. סרק הדעת החמינה הועיל ואמר אולה, אמר רבי יוחנן, ונתמקד בדברים שלו הרבה בהמשך. קודשים שמתו יצאו מדי מעילה דבר תורה. אם יש קודשים בבית המקדש והם מתו, כבר אני הפרשתי בהמה לקורבן, והבהמה מתה. כבר אין דין מעילה. למה? כי זה כל כך פסול, כן? זה בכלל לא ראוי לקורבן עכשיו. אז לכן דבר תורה אין בזה דין מעילה. נראה אחר כך שהם ידרשו. בסדר, דבר תורה אין בו מעילה, אבל מדרבנן יש בו דין מעילה. אבל אחר כך נדבר על זה. עכשיו לא לענייננו. כרגע הם אומרים, אם הבהמה מתה, כבר אין דין מעילה. אז מה נגיד? מה קשור לענייננו? החנמי, קודשי קודשים לגבי דרום. כמה דחנקינו דמי? כמה דחנקינו דמי? היינו חושבים אולי שבקודשי קודשים ששחטם בדרום, זה כאילו חנקו את הבהמה, זה כאילו לא נשחט. נכון ששחטו, אבל שחטו במקום לא נכון. הרי זה עכשיו פסול, להתקרב על המזבח. זה בדיוק כמו קודשים שמתו. לכן כמה שמלן שיש הבדל. בא ללמדנו המשנה שקודשים שמתו לא חזו כלל. כאילו, אם בהמה מתה, זה אף פעם לא ראוי לקורבן. אבל דרום, זה לא פסול כל כך גרוע, למה? נהיד אינו ראוי לקודשי קודשים, אבל ראוי הוא לקודשים קלים. נכון שאי אפשר להקריב את זה, אם זה קורבן חטאת או אשם. זה, כשמדובר בקודשי קודשים, גם עולה, אז זה לא ראוי. אבל אם מדובר בקורבן שלמים, זה לא חייב לשחיטה בצפון, אפשר לשחוט בכל מקום, גם בדרום. ואם כן, בגלל שזה משהו שהוא פסול רק לקודשי קודשים ולא לקודשים קלים, הרי זה לא פסול כמו יש היררכיה כאן. כשהבהמה מתה זה הכי גרוע, אז כבר זה יוצא מדיני מעילה. אבל אם זה פסול יותר נמוך, אז זה לא יוצא מדין מעילה. עכשיו הגמרא שואלת את השאלה שהזכרתי קודם, למה לי למתנה כל הענה? למה כל מקרה ומקרה? צריכה. איתנה שחתם בדרום וקיבל דמה בצפון, אם היה רק המקרה הראשון, החדאי במעילה, משום דקבלה בצפון, הרי מה יותר חשוב, קבלה או שחיטה? אז אפשר להגיד, אולי הקבלה יותר חשובה, למה? כי הקבלה רק יכול לעשות על ידי כהן, ושחיטה קשרה אפילו בזר, משהו לא כהן. אז, מה היינו חושבים? במקרה הזה, הקבלת דמן היה בצפון, במקום הנכון. אז אולי בגלל זה, החדאית במילה, משום דקבלה בצפון הוא. אבל, כשחתם בצפון וקיבל דמה בדרום, הועיל וקיבל בדרום, הוא נפק מדי מעילה. אבל אולי היינו חושבים שדווקא כשקיבל דמם בדרום, זה מוציא את המדימילה, זה יותר פסול. ואם כן, אולי היינו חושבים כך, ולכן היה צריך להזכיר גם את זה. ואיתן ההי, ואם היו רק שני המקרים הראשונים, הווה מינה, ימם הזמן הקרבה הוא, כאילו הכל נעשה ביום, בסדר, אז הכל נעשה בזמן הקרבה, אז אולי בגלל זה. אבל שחטא בלילה, וזרק ביום, לילה, לזמן הקרבה, אז היינו אומרים, אבל אולי שחטא בלילה, זה כבר מוציא מדי מעילה. והיית שחטא בלילה, אין מדנפת מדי מעילה, בגלל ששחטא בלילה, אולי היינו חושבים, יצא מדי מעילה. ואיתנה שחטא בלילה, הווה מינה, הוא יובה קיבל דמה ביום, איתבר מעילה. מה קרה במקרה הזה? הוא שחטא בלילה וקיבל את הדם ביום. אז שוב, לפחות קבלת הדם הייתה ביום, ואולי בגלל זה יש איתבר מעילה. אבל שחטם ביום וזרח דמם בלילה, הוא יובה לב זמן הקרבה הוא, כמעט דחנקינו דמה. אבל אולי היינו חושבים שאם שחט ביום וזרח בלילה, בגלל שלילה לב זמן הקרבה, סליחה, בגלל שהוא זרק את הדם בלילה, בגלל שלילה לא זמן הקרבה, אולי זה כמו שהם מיתו את הבהמה, כן? קודשים שמתו, ולא איתבהו מעילה, ואולי אין בזה מעילה, ולכן כמה שמלן, לכן המקרה הזה גם היה צריך להיזכר, כי זה יותר פסול מהמקרה הקודם. חוץ לזמנו וחוץ למקומו למי חזה, מה לגבי פיגול? הרי פיגול לא ראוי לכלום, אי אפשר להקריב את זה, אי אפשר לאכול את זה, אז כן, מי שאוכל פיגול חייב קראת. אז למה זה ראוי? זה שאנחנו פיגלנו את הקורבן. למה זה ראוי שנגיד שיש בו דין מעילה? אז מזכירים לנו הלכה שלמדנו בזבחים. הועיל ומרצין לפיגולים. מה זה אומר? פיגול, הכהן מפגל את הקורבן בשעת השחיטה, או יכול גם בשעת ההקטרה למזבח. אם הוא מפגל את זה בשעת שחיטה, ולא מסיים את התהליכים של הקרבת הקורבן, כמו זריקת דם, אם הוא לא עושה זריקת דם, ומישהו, אוקיי, בעיקר צריך לזכור פיגול, נכון שהכהן פיגל את הקורבן, והוא עשה משהו לא בסדר. אבל בעיקר החיוב קרת של פיגול, זה על מי שאוכל את הבשר. אבל מי שאוכל את הבשר, רק חייב אם המשיכו, להקריב את אותו קורבן וזרקו את הדם. כי אפשר לסתכל ברש"י, זה הכוונה הועיל ומרצין לפיגולן. כלומר, הועיל, והי שחיטת פיגול חשיב וכולי היי, זה לעולם לא מקבע בפיגול לחייב או כרת עד שיקרבו כל מתירים, שיזרק הדם, כדאמרינה בסבכים. פיגול הוא לא ירצה, לומדים את זה מלא ירצה, ואמרינה כהרצאה כשר, תכתיב בה ירצה לחפר, כך הרצאת פסול דפיגול. מה הרצאת כשר לא הורצה עד שיקריבו כל מתיריו לשמו? כך הרצאת פסול לא נקבע פסול פיגול לחייבו כרת עד שיקריבו כל מתיריו לשם פיגול. והיינו מרצים, שמרצה הזריקה למקבה בפיגול. הבשר לא אסורה בפיגול עד שיש זריקה. כיוון דהזריקה חשובה כל כך דצריכה מרצים לפיגול, ועכשיו לענייננו, הקטה לא יצאת מקדושתה ומועלים בה. בגלל זה זה לא יצא מקדושתו, ועדיין יש בו דין מעילה. אוקיי, עמוד ב', איבה אלו, מתחילים עם שאלה על המקרה הראשון. המקרה הראשון של השחיטה בדרום. אי עלו מהו שירדו. אם כבר העלו אותם על המזבח, האם צריך להוריד אותם? אז רבא אמר, אם עלו ירדו, רב יוסף אמר, אם עלו לא ירדו. אז יש מחלוקת המוראים, האם כבר שמו אותם על המזבח, זה גם משהו שדיברנו עליו במסכת צבחים, כשיש משהו פסול למזבח, מה אם בדיעבד מישהו שם את זה על המזבח, ומתחיל להקריב אותו, האם משאירים את זה, או האם חייבים להוריד? אז כאן יש מחלוקת בעניין שלנו, שחיטתה בדרום, כן, שחט בדרום או קיבל דמה בדרום, והעלה על המזבח, אם עלו, ירדו או לא ירדו. אז עוד מעט נקשר את זה למשנה שלנו. עליבא דרבי יהודה לא תבאי לך, דכולי אמר לו פליגי, דאם עלו, ירדו. Okay, יש מחלוקת, לפני שנמשיך, מחלוקת בזבחים פ"ד בין רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה אומר שאם שחט בלילה ועלו הימורים למזבח, צריך להוריד אותם מעל המזבח. Okay? וברור משם שבשחיטה בדרום שיותר חמור מזה, ברור שצריך להוריד אותה מהמזבח. אוקיי? אז כי אמרנו שאפילו היינו חושבים שזה כמו שחונקים אותו, כן? שהם כמו כקודשים ששחטה מחוץ לעזרה. אז לפי רבי יהודה, הוא גם אומר נשחף הלילה, נשפך דמה, יצא דמה חוץ לקלעים, תרד מעל המזבח. אבל לפי רבי שמעון שם, אוקיי, ולכן לפי רבי יהודה, כולם יסכימו שלפי רבי יהודה ברור שצריך להוריד מהמזבח. כי פליגי עלי בת רבי שמעון. עכשיו רבי שמעון אמר שם, שאם היה פסולו בקודש, אז לא תרד. כלומר, אם כבר היה במקדש, וכבר התקדש, ואז קרה איזשהו פסול, ושם את זה על המזבח, אז לא מורידים מעל המזבח. אז עכשיו הגמרא אומרת, כי פליגי עלי בת רבי שמעון. רבי יוסף כרבי שמעון, בסדר, רבי יוסף אמר אם עלו לא ירדו, פוסק כרבי שמעון. רבא אמר לך, עד כאן לא קם רבי שמעון, אמר לך, הכוונה הוא לא בדיוק אומר את זה, אבל אנחנו מסבירים לשיטתו. עד כאן לא קם רבי שמעון, אלא בניתנים למטה שניתנם למעלה, או בניתנים למעלה שניתנם למטה. כשרבי שמעון אמר את דבריו, הוא התכוון לפסולים שכאלה. כלומר, יש עולת העוף ויש חטאת העוף. עכשיו, עולת העוף, יש במזבח היה חוט הסקרה, פס אדום שהיה באמצע המזבח שסימן את החלק העליון והחלק התחתון של המזבח. עולת העוף היו שמים את הדם על החלק העליון של המזבח, והחטאת העוף היו שמים על החלק התחתון. אז כאן הכוונה שרבי שמעון אומר בסוג של פסולים, שאם הוא היה צריך לשים את הדם למעלה במזבח בעולת העוף, ובמקום הוא שם את זה למטה או להפך, במקרים האלו אז אם עלה לא ירד. ולעולם דשחטן וקיבל דמם בצפון. אבל בכל המקרים האלו, הרי הוא שחט וקיבל את הדם בצפון. כאילו הפסול ששחטן וקיבל דמם בצפון, זה לא מה שדיבר עליו רבי שמעון. רבי שמעון דיבר על פסולים שהיה בקודש, כלומר הוא שם את הדם במקום הלא נכון. אבל הכה, אבל כל שאר הדברים שהוא עשה, הוא שחט וקיבל את הדם בצפון, כל זה היה קשה ורק אחר כך נפסל, משום משהו פחות קריטי. אבל לפי רבא, הכה, כיוון דשחטן בדרום, כמאן דחנקין דמי, אבל בשחיטה בדרום, זה כאילו הבהמה מתה, ולכן אם עלה ירד, צריך להוריד את זה מעל המזבח לפי רבא. עכשיו נעלה קושי על רבא לפי המשנה שלנו. הרי תנן, קודשי קודשים ששחטם בדרום מועלים בהם. אז בשלמה לרבי יוסף ניחא, אנחנו מבינים למה מועלים בהם, כי אם עלו על המזבח, לא מורידים, כלומר יש בהם קדושה. אלא לרבא, שסובר שהם בדיוק כמו בהמה שמתו, כן? ומה אמרנו לגבי קודשים שמתו, הרי אין בהם דמילה, אז קשה, אז למה לפי המשנה שלנו יש בהם דמילה? אז איך רבא יסביר את המשנה שלנו? מה הם מועלים בהם? מדרבנן. המילה שמוזכר במשנה שלנו זה לא מילה דאורייתא, זה מילה דרבנן. עכשיו הגמרא שואלת, מה יקבן דאורייתא לדרבנן? מה ההבדל בין מילה דאורייתא או מילה דרבנן? דאורייתא משלמים חומש, דרבנן לא. אחד מההבדלים זה שמדאורייתא, אם עושים מעילה, מה דיברנו, חייבים לשלם קרן וחומש. אבל מדרבנן מחזירים רק את הקרן, לא את החומש. Okay, תוספות מעלה כאן בעיה, כאילו למה הם לא אמרו שמעילה דאורייתא יש קורבן אשם, שחייבים להביא אשם מעילות, ובדרבנן לא צריך להביא אשם מעילות. כאילו בעיקרון הגמרא יכלה להגיד את זה. תוספות טוענים שיש חידוש יותר גדול בחומש ולכן הזכירו את זה, אבל ברור שגם לא מביאים קורבן. עכשיו שואלים שאלה, מי איקה מעילה דרבנן? יש בעצם מושג כזה מעילה דרבנן? אם כן, ברור שיש. איך אנחנו יודעים? חוזרים למה שציטטנו קודם. תאמר אולמה רבי יוחנן, קודשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר תורה. מה הוא אמר בעצם? קודשים שמתו אין בהם דין מעילה מדאורייתא, אלמא מדאורייתא לא, אית להון בדרבנן, אית בהון. מדאורייתא אין להם דין מעילה, אבל כנראה שמדרבנן יש בהם דין מעילה, אז החנן היא מדרבנן. אז אם ככה נגיד שגם כאן במשנה שלנו מדובר על דרבנן. עכשיו יש לנו בעיה, אבל אם המשנה שלנו באה להגיד לנו ששחיטתם בדרום יש בהם דין מעילה מדרבנן רק, אז למה תנינה להדעולה, אמר רבי יוחנן. אז אם כן נגיד שהמשנה שלנו, מהמשנה שלנו כבר אפשר ללמוד שאם שחיטתם בדרום יש בהם דין מעילה מדרבנן, אז נבין גם שקודשים שמתו יש בהם דין מעילה מדרבנן, ואם כן, אם כל הנושא זה מעילה דרבנן, וזה ההלכה, אז כנראה אולה לא היה צריך להגיד את דבריו, כי הרי זה בא ישר מהמשנה שלנו. אז אם לא אומרים דברים שנאמרים במשנה, אז לפי רבה, מה שאולה אמר, כבר היה אפשר ללמוד את זה מהמשנה. אז מה אומרים? לא, לא בדיוק. אף אגב דתנינה, למרות שכתוב כך במשנה, הצטריך אולה. עדיין אולה היה צריך להגיד את דבריו. למה? כי אולי היינו חושבים לחלק בין קודשים שמתו לשחיטתם בדרום לעניין מעילה דרבנן. למה? סלקא דתך אמינא הכא לא בדילא מינהו. אבל קודשים שמתו הועילו בדילא מינהו, אמה אפילו מעילה דרבנן לא כמה שמנן. מה אומרים כאן? שבעצם יש הבדל בין שחיטתם בדרום לקודשים שמתו. אם שחטו בדרום, הרי עשו שחיטה. זה לא משהו שמוכר. מסתכלים בבהמה, לא מבינים ששחיטתם בדרום, אם אף אחד לא היה אומר לי, לא הייתי יודעת. אבל אם אני רואה בהמה שמתה במקום שהייתה לה שחיטה, ברור שאני מבינה. אז אם ככה, היינו חושבים שקודשים שמתו בגלל שאנשים לא כאילו לא יודעים את ההבדל, אז אולי בגלל זה הוסיפו דין מעילה מדרבנן. אבל הדין הזה אולי לא הוסיפו על הקודשים שמתו, ולכן כמה שמלן אולי היה צריך להגיד לנו שגם כשמתו אז יש בהם דין מעילה מדרבנן.